הייתי בעצם סגן מפקד פלוגת הרפואה של חטיבת הצנחנים הסדירה, חטיבה 35. הייתי בבית, הגעתי הביתה ביום שישי אחר הצהריים, ערב יום כיפור. הגיע טלפון, תחזור ליחידה. חזרנו מיד, אחי בעצם היה קצין צעיר בגולני, שגם הגיע הביתה שעות ספורות לפני זה, הסיע אותי לתל נוף, בסיס חטיבת הצנחנים באותו זמן. משם ישבנו יום וחצי עד שכל מפקדת החטיבה, חטיבה 35 בפיקודו של עוזי עירי ז"ל, אמנון ליפקין שחק גם ז"ל לצערי הרב, טסנו ביחד עם גדוד 890 בפיקודו של יצחק מרדכי לרס סודר. כדי להגן על בעירות הנפט, ושם ישבנו כל התקופה הראשונה של המלחמה, עד בעצם ל-16 לאוקטובר, כשהוטסנו לרפידים, זאת הייתה פתיחת המלחמה שלנו.
כשישבתם ליד בעירות הנפט, לא היו שם שום קרבות מסביב לבעירות הנפט?
כן, כן, היו, בכל התקופה הזאת הייתה פעילות די אינטנסיבית, גם של המצרים שניסו לתקוף את האזור, והפלנו כמה הליקופטרים של כוחות מצרים שנחתו באזור. נלחמנו באזור, הייתי אומר מלחמה לא קשה במיוחד, אבל מלחמה מגננתית, ובאותו זמן, בעצם ב-15 לאוקטובר, הודיעו לנו על מבצע מאוד גדול שהצבא תכנן לבצע, הוציאו מהמגירה תוכנית שהיום מותר לפרסם אותה, היא נקראה אור ירוק. התוכנית הייתה פשיטה בחלק המזרחי של תעלת סואץ בתוך מצרים, התקפה על כוחות המצרים שנעו לכיוון התעלה וחצו אותה כבר אז, הכוונה הייתה לתקוף אותם בעורף ולהגיע עד פעתי קהיר, בפעולת קומנדו די רצינית שנחשבה אז לגדולה, כולנו התכוננו לאותו קרב. הפעולה הזאת בוטלה ברגע האחרון, הודיעו לנו שאנחנו מוטסים לרפידים, בערב של ה-16 לאוקטובר, הוטסנו ביחד עם גדוד 890 לכיוון רפידים, נחתנו שם והתכוננו לקרב שלא ידענו למה אנחנו נכנסים אליו, אבל זה בעצם היה הקרב לניקוי האזור שנקרא החווה הסינית.
היה 10 ימים לאחר פרוץ המלחמה ב-16 באוקטובר, אתה הגעת לחווה הסינית, אולי תזכיר למאזינים מה פתאום קיבל האזור את השם הנפלא הזה, חווה סינית.
בעצם זאת הייתה חווה חקלאית שיפנים עזרו לפתח ביחד עם המצרים, היו כתובות בלשון אסיאתית.
ביפנית.
ביפנית, על הקירות, ומישהו, אני חושב במודיעין הישראלית, פענח אותה כמו כתב סיני, ולכן קראו לה החווה הסינית.
ספר לנו על החשיבות האסטרטגית של החווה הסינית.
ובכן, אריק שרון וכוחותיו כבר בעצם היו בתעלה, עברו כבר את התעלה. כוחות ישראלים נעו על ציר עכביש טרטור לכיוון התעלה. אריק שרון דיווח שכוחות מצרים יורים עליו מכיוון החווה הסינית, על כביש עכביש טרטור, והצנחנים פשוט נשלחו לנקות את האזור. היה מודיעין חלש מאוד, מתברר. הטענה הייתה אז שיש צעדי טנקים מצרים שיושבים באזור החווה הסינית, והם יורים לכיוון הציר איפה שנעים הכוחות הישראלים. היום בדיעבד כולם יודעים שזאת לא, זה לא המצב, שם הייתה ממוקמת באדמה דיוויזיה מצרית חזקה מאוד, שישבה מצוידת בטילים, בנשק כבד, וגדוד הצנחנים של 890, גדודו של יצחק מרדכי, נשלח לקרב הזה, בלילה בין ה-16 ל-17 באוקטובר, ושם בעצם הייתה ההיתקלות הגדולה של הצנחנים.
ומה היה התפקיד שלך?
בעצם הייתי עם כוח רפואה שנשאר ברפידים באותו ערב. הכוח שלנו עם כל הציוד הרפואי לא יכול היה לעלות על המסוקים, כי המסוקים היו עמוסים, והטסה הופסקה. ובעצם מצאתי את עצמי יושב ברפידים על מסלולי שדה התעופה, והייתי חייב להגיע עם הכוח הרפואי ועם הציוד הרפואי לכיוון חלק מהפחה, חלק מהרופאים ופלוגת הרפואה שכבר הייתה בשטח באותו ערב. אני בעצם השתלטתי על קומנד קאר בשדה התעופה של רפואים, הצלחתי לנסוע את 80 הקילומטר באותו לילה בין רפידים לחווה הסינית בציר מאוד מאוד עמוס, זאת אומרת לקח לי אולי 7-8 שעות להגיע, אבל הגעתי ממש בדמדומי הקרב, מה שנקרא, לתוך החווה. אפרים סנה שהיה אז אחד מרופאי הפחח ובעצם היה מפקד הכוח בשטח, ביחד עם הרופא החטיבתי יונתן חסין, היו ממש חסרי עונים, ישבו מול פצועים רבים מאוד, חסרי על נוזלים. אני בעצם הגעתי בדקות האחרונות האלה.
אפרים סנה מתאר אותך, אני קראתי את הכתבה בעיתון. אפרים סנה אומר, אנחנו היינו די מיואשים, היו פצועים מסביב, ולא היה לנו שום תרופות, לא היה ציוד, לא היה כלום, ופתאום מופיע על גבי קומנד קאר, אילן סקורניקי, עם קומנד קאר מלא כל טוב בשבילנו. זה הציל המון חיים, מה שאתה עשית.
בדיעבד, זה מה שעשינו, היינו אז צעירים ואמיצים, לא ידענו פחד, וגם היה חשוב מאוד למלא את המשימה הזאת.
כשהגעת עם הקומנד קאר, כמו שאפרים סנה אומר, עמוס כל טוב, כל טוב, כלומר, יכולים עם ציוד, עם תרופות, מה היה על הקומנד קאר בדיוק?
מי שהצליח להגיע בשטח בסיבוב הראשון היו הרופאים, שבעצם באו עם תיקי הרפואה שלהם, עם הנוזלים, עם האינפוזיות הרגילות, מכיוון שהכוח נתקל בכמות עצומה של הרוגים ופצועים נהרגו בקרב הזה, 42 חיילים וקצינים, ונפצעו למעלה מ-100. זאת אומרת, כמעט שליש מחיילי הכוח נפגע. במצב כזה זקוקים להרבה מאוד נוזלים. ללא נוזלים, אי אפשר להציל את הכוח. ובעצם כמעט כל הצבא בשטח נכנס לחילוץ והצלה של כוח הצנחנים שנכנס לשם. והנוזלים שבעצם הצלחנו להביא בזמן הנכון, באמת הצילו די הרבה.
ומה אתה עשית בהמשך המלחמה?
מיד למחרת המשכנו בתנועה ביחד הכוחות המועטים שהיו לנו לכיוון ראש הגשר, חצינו את תעלת סואץ, המשכנו בעצם רגלית צפונה לכיוון איסמעיליה, והמשכנו להילחם בין ה-18 לאוקטובר עד סוף המלחמה, בסביבות ה-24 לאוקטובר, הגענו עד לפעתי איסמעיליה, גם הפעם היינו כבר די מחוזקים, הצטרפו אלינו כל שאר הופי הפחח שנשארו מאחור, יונתן חסין והופי החטיבתי ושאר הכוחות, והמשכנו בקרבות עד פעתי איסמעיליה. הקרבות היו כמובן לא קשים כמו בחווה הסינית, אבל עדיין היו לנו נפגעים באותו שטח, נפגעו מספר לא קטן של חיילים.
ומתי נגמרה המלחמה עבורך?
המלחמה נגמרה בפעתי איסמעיליה, 24-25 לחודש נגמרה המלחמה.
אתם מאזינים לתוכנית בעברית המשודרת ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. האורח שלנו הוא אילן סקורניקי. איך זה השפיע על החיים שלך?
לראות מראות כמו שאנחנו ראינו, כמו שאני ראיתי, להתעסק בכל כך הרבה מצבים קשים, השפיע על כולם, השפיע לא רק עליי, השפיע על כל מי שהיה במקום הזה. אני זוכר את אחד הרופאים הצעירים של הצנחנים, פיני לבנה, שרק גמר את בית ספר לפואה והיה רופא גדוד 890. היה חסר ניסיון בקרב וטיפל בעשרות רבות, מאות נפגעים באותו לילה, תחת אש, במצבים מאוד קשים. גם רופאים ותיקים יותר, חובשים ורופאים ותיקים יותר, ראו באותו קרב תקופה מאוד קשה, זה השפיע על כולם.
אילן, אתה היית בכנס של הפלוגה שלך בירושלים. אולי תספר לנו בכלל מי ארגן את זה, איך ארגן את זה, 40 שנה למלחמת יום הכיפורים.
ובכן, הפלוגה הזאת מעולם לא נפגשה. כשנגברו הקרבות, כל אחד הלך לדרכו. זאת הייתה פלוגת מילואים. הייתי קצין צעיר, הייתי סגן צעיר באותה מלחמה, אבל הם היו מילואימניקים, וכשנגמרה המלחמה, כל אחד הלך לדרכו. דוקטור אפרים סנה, שר התחבורה והבריאות לשעבר בממשלות ישראל, מי שהיה תת-אלוף, במשך כל השנים שמר על הגחלת, והוא החליט ביחד עם עמותת מורשת הצנחנים לארגן כנס של הפלוגה. הכנס הזה נערך בירושלים, הגיעו אליו או רוב חיילי רופאי וחובשי הפלוגה מכל העולם, בני משפחה, אלמנות, חיילים שטיפלנו בהם, ניצולי הקרבות. הכנס נערך בגבעת התחמושת בירושלים, והייתה באמת חוויה בלתי רגילה אחרי 40 שנה, לראות את כולם. פרופסור אמנון ליך, שהיה רופא בפלוגה, היה מצויד במצלמות, והוא הגיע מלוס אנג'לס לכנס, חשף בפנינו תמונות שלא ראינו 40 שנה, מתוך הקרב על החווה הסינית. כולם מאוד התרגשו כמובן. רבים שיצאו מאותה מלחמה נשארו מה שקוראים בישראל סורטים, מי שהשתתף בקרבות, נשאר סעוד. לא תוחקרנו לאחר המלחמה מה קרה, אף אחד לא דיבר על זה. בשנים האחרונות פורסמו די הרבה ספרים, רבים מתראיינים, כמו שאני מתראיין היום. מתברר שהרבה נשארו די פגועים מאותה תקופה, ואחד המחדלים, אני חושב, שגם אילו ידעו שיש דיוויזיה מצרית מחופרת באזור החווה הסינית, לא היו שולחים את הכוחות שלנו.
עדיין אנחנו לא יודעים את כל מה שהיה, אבל תמיד זה טוב לשמוע מישהו שהיה שם בחזית והיה עד לאירועים ההיסטוריים.